טוב, אני רוצה רק לוודא שירד הסימון על איך פרשת ויומר מגיע לקריאת שמע. היה לי תחושה שזה היה בשלוש דקות האחרונות של השיעור הקודם, והיה לי תחושה שאתה כוח כבר עפים. אתה זוכר משהו מזה?
לא.
לא, זהו, אני יודע. אז לכן אמרתי, אני אחזור על זה. לא, אני אחזור על זה, זה נורא חשוב, בסדר? כלומר, איך פרשת ויומר מגיע לקריאת שמע? אני
איך זה חלק של
קריאת שמע? כן, אז קודם כל אני אגיד, זה לא כך ברור שהוא חלק מקריאת שמע. כלומר, אנחנו היום רגילים שקריאת שמע יש לה שלוש פרשיות, שומרים אותן גם בבוקר וגם בערב, אבל מי שלומד משנה ברכות, פרק שני, יודע שהמשנה אומרת, היא שואלת למה סדר הפרשיות הוא שמע ויהם שמוע בק וסוף ויומר, ואני אסביר גם קצת השאלה. ויומר מופיע במדבר. אנחנו נלמד פה, לא נלמד פה, סליחה, למדנו את זה כמה שנים. מה הסדר הפרשיות של תפילין? הסדר שהוא כתוב בתורה, לדעת רש"י. אז גם לכאורה פרשיות קריאת שמע צריכות להיות לפי הסדר. אז שואלת המשנה, למה הפרשה במדבר היא האחרונה? אז המשנה אומרת, כי זה נוהג רק ביום ולא בלילה. אבל כאן נעלה, עולה השאלה, אז איך היא מגיעה לקריאת שמע? למה רק ביום? למה לא בלילה? והרקע, אני הסברתי בפעם קודמת, הוא איך בוחרים את הפרשיות של קריאת שמע? אז באותה מתודולוגיה שבחרו את הפרשיות של תפילין, הפרשיות של מזוזה, דהיינו הפרשיות שבהן מופיע הציווי לכתוב תפילין, הפרשיות האלה מופיעות בתפילין. הפרשיות שבהן מופיע הציווי לכתוב מזוזה, הן מופיעות במזוזה. אז לפי זה, אלו פרשיות צריכות להופיע בקריאת שמע. הפרשיות שבהן כתוב בשוכבך ובקומך, ובאמת זה המקור לפרשת שמע ופרשת ויהם שמוע. אז איך פרשת ויומר הגיעה בכלל לקריאת שמע? אז כאן מה שראינו בשבוע שעבר בספרי, וזה דווקא בנוסח הברייתא בספרי, זה לא מופיע כך בברייתא המקבילה בבבלי. נגיע אליה, תראו שהברייתא שם אומרת משהו אחר. בנוסח הברייתא בספרי, וזכרתם, זו פרשת שמע, מסתבר לפרש אותה שהספרי רואה כאן ציווי, אני חוזר על הרעיון שעלה פה הרבה מאוד פעמים, בהרבה מסגרות, שבלשון חכמים, לזכור זה לא הכוונה בראש, ב-memory, אלא הכוונה לומר משהו שמבטא את הרעיון הזה, זכור אותו משבת לקדשו זה קידוש, אני לא אחזור על כל הדוגמאות, אז שחכמים הבינו שריתם את כל מצוות השם, וזכרתם, הכוונה שצריך לומר איזושהי אמירה שמזכירה את מצוות השם ועשיתם אותם. כוונת הספרי, ככל הנראה, כשהיא אומרת, זו פרשת שמע, היא כנראה מתכוונת לומר ששעה שאדם קם בבוקר רואה את הציציות שלו, אז מוטלת עליו החובה להגיב לציציות ולומר בכל רם את מצוות השם. מה מביע את מצוות השם? קריאת שמע. קריאת שמע מדברת על מצוות השם, ובעצם לכן לא אותה מתודולוגיה שאני כולל בתוך קריאת שמע את הפרשיות שבהם מופיע הציווי. יוצא שבפרשת ויומר מופיע הציווי לזכור את מצוות השם, אז גם כוללים עם קריאת שמע את פרשת ויומר. אבל למה היא נכללת רק ביום? מסיבה פשוטה, מתי מתקיים או ראיתם אותו וזכרתם? כשאדם קם בבוקר הוא מתלבש. ולכן כשאדם קם בבוקר הוא מתלבש, אז הוא יאמר ויומר. לעומת זאת בלילה שחושך, ובלילה אין מצוות ציצית, לכן אין פרשת ויומר בלילה. זה ההסבר היסודי. מה שאני אוסיף הוא שאהרון שמש פרסם מאמר בנושא הזה. והוא שם מצביע על כך שבמקדש הרי היו מתחילים את קריאת שמע עם עשרת הדיברות. והוא גם טוען טענה שנראית מאוד מסתברת. יש לנו תיאור במשנה בתמיד איך נראה הבוקר במקדש, כולל טקס אמירת עשרת הדיברות או קריאת שמע. מסתבר שזה רק בבוקר ולא בלילה. ומסתבר שלא היו אומרים את עשרת הדיברות בלילה. אין לנו בכלל תיאור של איזה קריאת שמע ציבורית כזאת במקדש בלילה. זה מסדרי הבוקר, זה מסדרי התמידים. בלילה אין תמידים. כלומר, נאמר את זה בצורה פשוטה. יש לנו שתי מערכות של קריאת שמע. מערכת אחת שמופיעה במסכת ברכות, שהיא של היחיד, שאומר אותו כשהוא קם וכשהוא הולך לישון. יש מערכת שנייה של קריאת שמע, שהיא טקס פומבי, מעינה, כשמוצאים ספר תורה, ואומרים שמע ישראל בכל רם, כן, עושים איזה טקס כזה. יש גם דבר כזה במקדש, אבל הוא טקס בוקר, הוא לא טקס שאין שם בשוך בך ובקומך. שממילא הוא מציע הצעה שנראית מאוד מעניינת, מה הפתיחה של עשרת הדיברות? אנוכי השם אלוקיך. מה הסיומת של פרשת ויומר? אני השם אלוקיכם, שהוצאתי אתכם ארץ מצרים. יש פה תופעה ספרותית ידועה של החתימה, מעין הפתיחה. אז ככה הוא מציע שאולי הקריאת שמע של הבוקר, שכולל בתוכו במקדש, את עשרת הדיברות, גם מזמין שהקריאת שמע הזה יסתיים באיזושהי אמירה שהיא חותמת באמירת אני השם אלוקיכם. מה שאני אוסיף זה איך בכל זאת מגיע ויומר הלילה. בכל זאת איך הוא בא. מי שיעיין בגמרא בברכות בדף י"ד יראה שהיו שני שלבים. וזה אני אסיים את המבזק הזה. בגמרא שם מופיע בדף י"ד שבשלב ראשון היו אומרים במערב, עדיין בארץ ישראל, היו אומרים את תחילת הפרשה ואת סופה. היו אומרים ויאמר השם אל משה לאמור, אני השם אלוקיכם שהוצאתי אתכם מארץ מצרים. כלומר יש משהו בדברים של שמש שרצו גם לומר את הסיומת אני השם אלוקיכם. עכשיו אם אנחנו נשאל את עצמנו למה הם כל כך רצו להגיד את זה, אני לא שייך פה ההסבר שלו. אז יש איזה הסבר מאוד פשוט, שזה קשור בברכה שאומרים אחרי קריאת שמע. אנחנו אומרים כמנהג בבל בוקר ויציב, ובערב אנחנו אומרים אמת ואמונה. האמת שזה נכון על שניהם, שבעצם מה תפקיד הברכה הזאת? תפקיד הברכה הזאת הוא לאשרר את הדיוק את קריאת שמע. דיינו, מה זה קריאת שמע? אנחנו קוראים פרשיות מהתורה. מי מדבר בתורה? ויאמר השם, הקדוש ברוך הוא, אומרים שמע ישראל, פונים אלינו. מה אנחנו צריכים לעשות אחרי שאנחנו קוראים את פרשיות שמע? להכריז שאמת, שאנחנו מקבלים את הדבר הזה על עצמנו. הדבר הזה קורה כל פעם שקוראים לכתבי הקודש, שתדעו. גורים לקרוא בתורה, אז מה אומרים עכשיו, נתן לנו תורת אמת? למה יש ברכה לאחריה? כי צריך לאחרי שקוראים בתורה, לאשר שהדברים האלה, איזו מילה תמיד תופיע בברכות אחרי קריאה בכתבי הקודש? המילה אמת. שימו לב, והברכה לפניה לא אומרים אמת, שבחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ומה מופיע אחר כך? אשר נתן לנו תורת אמת. חשבו לרגע, סליחה? אומרים תורתו, תורת אמת, אבל עדיין.
הם אומרים לפעמים, שומעים אמת לפני הברכה.
נכון, אמת תורתנו הקדושה, אבל האמת היא שההיגיון הוא להגיד אחרי, לא לפני. שתקרא, תגיד, מה זה אמת? מואמן, נגיד, אני מאמין בזה. אחרי ההפטרה, מה אנחנו אומרים? אבל מה אנחנו אומרים אחרי ההפטרה, ברכות ההפטרה, שכל דבר אנחנו מדברים על האמת, נכון, אמת. מה זה אמת ויציב? אדם שומע את קריאת שמע, אז הוא אומר אמת, אמת ויציב. במנהג ארץ ישראל זה עוד יותר בלט, כי היו אומרים גם בלילה אמת ויציב. לא, אמת ואמונה זה הנוסח הבבלי. אבל אחרי הקריאת שמע ארץ ישראלית, אומרים אמת ויציב. כלומר, אדם מאשר את קריאת שמע. עכשיו בואו תחשבו לרגע, אם בקריאת שמע של הלילה, לפי המשנה, שאין פרשת ויומר. אז איך היא מסתיימת? למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על האדמה שנשבע השם לאבותיכם, לתת לכם כימי השמיים על הארץ, ואז מה אנחנו אומרים? אמת. לא נשמע טוב, נכון? אבל אם אומרים, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוקיכם, אז מה אומר יהודי? אמת. בעצם הוא מאשרר את האמונה באל אחד. זה דבר שנכון לעשות. אז כנראה זה מגיע ללילה רק חלק, הפסוק האחרון בעצם הוא הפסוק המרכזי, כי הפרשת ציצית אין לה קשר ללילה. מה שמופיע בגמרא בהמשך, בשלב ב' בבבלי, בבבל אמרו, היות וכל פרשה דלה פסקי משה ענן לה פסקין, אי אפשר להגיד חצאי פרשיות, אז כך יצא, שומרים כבר את כל הפרשה. השלב הבא הוא שכשיבוא הרמב״ם ויסביר לנו למה אומרים פרשת ויומר בלילה, הרמב״ם בעיקר ידגיש את הפסוק האחרון, אבל לא מצד שהוא יחזור על אני השם אלוקיכם כדי שנגיד אמת אחריה, אלא מצד המצווה להזכיר את יציאת מצרים ביום ובלילה. דיינו הרמב״ם, מי שילמד בלכות קריאת שמע, יראה שהרמב״ם אומר פרשת ויאמר מגיעה ללילה בגלל הרצון להזכיר את יציאת מצרים. אבל זה ברור שהפרשה לא נבחרה מראש להיאמר בבוקר כדי להזכיר את יציאת מצרים, אלא שהיא נבחרה בבוקר בגלל שהיא מזכירה את כל המצוות, וכאמור מאוד מאוד מסתבר שכך יש לפרש את דרשת הספרי של וזכרתם את כל מצוות השם. זה ציווי לומר את הפרשה הזאת כל בוקר. כי לו הכוונה הייתה רק זכירת יציאת מצרים, יש עוד הרבה פרשיות שיכולות להזכיר את יציאת מצרים. למה שצריך לכאורה לומר, הפרשה נבחרה לבוקר בגלל שהיא מזכירה את כל המצוות. וזה היא חוברת לפרשת שמע והיה עם שמוע. זה נבנה כנראה על הוזכרתם. ואחרי שהיא כבר הפרשה של הבוקר, והיא הפכה את הפרשה של הלילה, אז אנחנו אומרים, אוי, יש בה יציאת מצרים. כן? אני חושב שככה מסתבר להבין את התהליך הזה שאירה כאן. כן.
אפשר להגיד, כמו שאומרים שבבוקר זה הוריתם אותה, כן? זה גם שעה שאתה מתלבש, שאתה מתפשט בגדים, גם לפני שהולכים לישון, לזכור מי, כן, זה תמיד היה הזמן של פחד וזה שהם קמים בלילה, כן? זה גם, אפילו שלא רואים אותם לחוץ, זה אותו היגיון.
אז אני אציע לך משהו, זו שאלה יפה, אני אציע לך משהו. אם אני מבין נכון, פרשת ציצית קשורה בעשייה האנושית. כל הזמן בעשיתם, המילה שחוזרת, עשו להם ציצית, כל מצוות השם. היום הוא זמן העשייה. הלילה לא זמן העשייה. הלילה הוא זמן מנוחה. אצלנו התשתש יום ולילה בגלל התאורה. וגם אצלנו זה קיים עדיין. רוב הבריאות, הם לא מתבגרים, אז הם עובדים ביום, ושנים בלילה, נכון, יש כאלה שעובדים בלילה. אבל הם עובדים 24, כאילו, תחשבו על הרופאים לפני שעשו להם משמרות, כאילו, אז מה אכפת לי שהייתה ער בלילה? ביום עובדים, אז היו עובדים רצוף, כאילו, משהו מטורף, כן? נכון, את נראה שפייה, זה התחום שלך, כן? זה מטורף. היום הוא הזמן של הפעילות, והלילה הוא זמן אחר. אז הפרשת ציצית שמדברת על עשיית המצוות, היא פרשת יום. כי שמה אתה צודק, זה משהו בכל המצוות האלו, סוג של הגנה, של שמירה, סוג של קמע. בתפילין יש איזה קצת דיאלוג, במזוזות יש לזה המנהג הזה שיהיו כאלה שכותבים שמות של מלאכים במזוזות, וגם בקריאת שמע זה מפורש בבבלי. מה זה קריאת שמע על המיטה לפי הבבלי? זה להגן מהמזיקים, ולכן אומרים גם את פרשת פגעים, שזה השם הרבו צריי, ואומרים וינועם, כן? כמו אומרים פסוקים שיגנו, מי שאומר את כל הטקסט הארוך של קריאת שמע על המיטה, אומרים שם כמה פסוקים שלוש פעמים, מה זה, כל, מה זה העניין הזה כשחוזרים על פסוקים הרבה? זה, הרי תגיד פעם אחת, מה זה להגיד שלוש? זה ודאי יש בזה איזה משהו של הגנה ממזיקים, זה אמירה, זה לחש כזה, אני לא מסתיר שסבי הרב זל מאוד התנגד לאמירות של דברים שלוש פעמים, כבר דיברנו על זה פה פעם באחד מהשיעורים. ממש התנגד לזה מאוד, כל דבר תגיד פעם אחת. מה אתה אומר? שלוש פעמים, ועוד מי שנגיד מכיר בקידוש לבנה, אומרים ישר והפוך, זה כאילו בכלל, זה אבא של הקמאות, כן? אבל צריך להגיד פעם אחת וזהו, כן?
לא נחמד.
אה?
לא נחמד, אבל מומד.
אוקיי, אתה אמרת, אני לא אמרתי, בסדר, אתה אמרת.
מה עם ה...
כי זה שירה, ושירה זה משהו אחר. גם בעלל, אם אתה באמת רוצה לדעת איך זה היה, זה חזן קהל, זה ברור, זה מקלה, זה לא קמע או משהו כזה. אבל שימו לב, זה הרוב קורה במקומות של שמירה. אומרים כמה פעמים, אני לא אגלה לכם את כל המקומות שהוא אסר עלינו להגיד שלוש פעמים, כי התקנות של הקהילה הורינת ישראל, ולא רוצה שתדעו שאני...
שלום עליכם.
ביני לבין עצמי, אני לא שומר לתקנון, אז זה בסדר.
שלום עליכם, אמרתי פעם אחת.
בבית של ההורים שלי, כן.
כן.
וגם לא אומרים ברכוני, היה לוקח מעט מאוד זמן, כן. גם המנגינה לא הייתה משהו, בסדר, ביטאים בכל זאת, כן. אבל אבא זיכרונו לברכה, היה אומר פעם אחת שלום עליכם, פעם אחת בואכם לשלום, ואחרי זה צאתכם לשלום.
טוב שלא עשה קיצור העומר. מגר זה, כל הטקסט משנה
שם. בסדר. חלוץ הנעל, חלוץ הנעל, חלוץ הנעל. שאלה טובה. בסדר. בואו נעצור בזה ונלמד עוד כמה דברים חדשים.
זה כזה שעושים
הפוך
משהו,
עבורים את המילים
כמה פעמים?
כן.
צריך
לראות את הרגע הזה גם? לא יודע. כי מה הוא היה עושה בקידוש לבנה? לא יודע, בסדר. אני לא יודע דברים ספציפיים שאומרים לי עכשיו, אל תגיד שלוש פעמים שוקר. בסדר, אני לא אגיד מה, בסדר. אבל בכל מקרה, אני חוזר, כמו בעצם, מה המשמעות של הספרי הזה? שפרשת ציצית היא לא רק להטיל בבגד, והיא לא רק ללבוש, אלא היא גם ממש להנחיח בתודעה, היא ממש להגיד, כן? כלומר, אותו מתברר, שיש בתודעה שלנו הקשר בין ציצית ויומר ניתק לגמרי, כי ויומר הפך להיות חלק אינטגרלי מקריאת שמע, גם בבוקר וגם בלילה. ובמובן הזה איבדנו את זה, אבל יכול להיות שבאמת אם חוזרים לבסיס התנאי שביומר הוא רק בבוקר והוא נובע, אני חוזר, לפי דרשת הספרי, לא טוען שמקורות אחרים אומרים את זה, הוא ממש חלק ממצוות ציצית, זה קם בבוקר, מתלבש ואומר פרשת ביומר. זה ממש, אתה חוזר לפרשה ומזכיר לך באבא של הזיכרון, כן? אתה מכריז בכל רם השטחנים האלה של הפרשה, הם מדברים אליך. בסדר? אז זה עד כאן מה שראינו בספרי. מה שנשאר, זה קודם כל לענות על השאלות של מי שיש לו. בסדר?
אני אענה לך על כל השאלות. בסדר? מתחייב. בסדר?
ובאמת לא גמרנו את כל האגדות עוד שם, אבל אני מציע שאנחנו כרגע נעבור למשניות. זה ייקח אותנו קצת לתחנה של ספר המצוות של הרמב״ם. טוב, בואו נתחיל. אנחנו במנחות בפרק ג'. איך זה בכלל מגיע לפה? כן, אז בואו נסביר. אז יש לנו בדף כ"ז עמוד א', לא, כ"ח עמוד א', וגם בכ"ז, יש פה סדרה של משניות שדנות בתופעות הלכתיות שיש בתוכם כמה חלקים, כמה רכיבים, האם הם מעכבים אחד את השני. כן, למשל, המשנה בדף כ"ז אומרת, שני סירי יום הכיפורים מעכבים זה את זה, שני כבשי עצרת מעכבים זה את זה, בית חלות מעכבות זו את זה, שני סדרים, משנה שלמה שאיך היא מגיעה למנחות, זה אנחנו די מבינים, כי חלק גדול מהדברים שמוזכרים במשנה הם מתחום המנחות. כלומר, מנחות יש להם הרבה פרטים הלכתיים, האם צריך לבצע את כל הפעולות האלו כדי לצאת ידי חובה, אם הם מעכבים אחד את השני. עכשיו, בתוך הרשימה הזאת שמופיעה בפרק שלישי מופיעים גם תפילין וגם ציצית, שיש גם רשימה שנייה בפרק רביעי שהיא מביאה דברים שלא מעכבים אחד את השני. כן, פרק ג' מביא את מה שמעכב, פרק ד' מה שלא מעכב, וכך אנחנו מגיעים למשנה בכ"ח עמוד א'. אז המשנה מזכירה את פרשיות המזוזה, הם מעכבים אחד את השני. אומרת המשנה, שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו, אפילו כתב אחד מעכבן. ד' פרשיות שבתפילין מעכבים זו את זו, אפילו כתב אחד מעכבן. ד' ציציות מעכבות זו את זו, שארבעתן מצווה אחת. רבי ישמעאל אומר, ארבעתן ארבע מצוות. רק לגמור את המבט על המשניות, הולכים לתחילת פרק רביעי, מה אנחנו מגלים? המשנה תאמר, התחלת אינה מעכבת את הלבן, והלבן אינו מעכב את התחלת. תפילה של יד אינה מעכבת את של ראש, ושל ראש אינה מעכבת את של יד. ובמילים אחרות, בתוך כל תפילה יש ארבע פרשיות, הן מעכבות זו את זו. אדם לא יכול לשים שלוש פרשיות בתפילין שלו. הן מעכבות. אבל אדם יכול להניח רק תפילין של יד, ולא להניח יחד איתם תפילין של ראש. לא מאוד קשה להבין את ההבדל ביניהם, נכון? לא מסובך, נכון? מה ההבדל בין הפרשיות שמעכבות זו את זו לבין הבתים, התפילין שלא מעכבות? שהתפילה של יד ושל ראש היא מורכבת מהצירוף של ארבעת הפרשיות. אם חסרה פרשייה, זה לא תפילין. ככה נאמר. לעומת זאת, תפילין של יד זה ישות שלמה, תפילין של ראש זה ישות שלמה. התורה דרשה להניח גם תפילין של יד, גם תפילין של ראש, אבל כל אחד הוא שלמות בפני עצמו, לכן הם לא מעכבים אחד את השני. בואו נראה דבר דומה ביחס לציציות. התכלת והלבן הם לא מעכבים אחד את השני, ואילו ארבע ציציות כן מעכבות. האמת, זה כמעט הפוך ממה? ממה שיש בתפילין, נכון? כמעט הפוך, נכון?
אתה הולכים להסתכל. בתפילין יש שני צבעים בפסוק, וגם בציצית יש שני צבעים.
מצוין. אז בוא מיד ניגע. וזה, קודם כל נשים לב שבעצם מה נאמר פה? הציצית שהתורה דרשה היא לבן שיש עליו תחלת, או יחד עם תחלת, בסדר, אני לא אפתור את זה היום, נכון? אבל, ואילו היא אומרת, בכל אחד מכנפות הבגד תשים ציצית. כלומר, אם הייתי חושב מה יותר דומה לתפילין, הייתי אומר, מה יוצר מארג שלם של קבוצת ציציות? דווקא התכלת והלבן ביחד, זה כמו בית אחד של תפילין, שיש בתוכו את ארבע הפרשיות, הציצית על כל כנף, היא מורכבת, מתחלת ולבן, אז זה כמו שתי פרשיות, ארבע פרשיות בתפילין, אבל שיש על הכנף א', כנף ב', כנף ג', הייתי אומר, כל מערך הוא מערך עצמאי, אז שהוא לא יעקב. במשנה כתוב פשוט הפוך. במשנה כתוב שהתחלת והלבן לא מעקבים אחד השני, ואילו הארבע ציציות זו המחלוקת. במחלוקת, נחזור למשנה, בין תנא קמא שאומרים שארבע ציציות מעקבות זו את זו, לעומת רבי ישמעאל, ודומה אולי שאולי לכן גם ניתן פה הנימוק שאנחנו צריכים לעמוד על הפרשנות שלו, אבל פה זה המקום היחיד בכל המשנה הזאת שיש נימוק. בכל האחרים מה כתוב? רק מעקב, מעקב, מעקב. פה פתאום יש נימוק. מה הנימוק? שארבעתם מצווה אחת. כלומר, הנימוק הזה, מה הוא מעלה על דעתו? שמה אדם היה אומר לעצמו? אני לא מבין כלום. כל כנף הוא בפני עצמו. אז אם כל כנף הוא בפני עצמו, אז הם ארבע יחידות, ממש כמו תפילין של יד, תפילין של ראש, כן?
בגד אחד, אז זה לא...
אז בעצם מה הרעיון שארבעתם מצווה אחת? אני חושב, תתרגם את זה למילים שלך. בוא ננסה, כן? מה הכוונה לקח שארבעתם מצווה אחת? שיות זה מצווה ציצית, היא במה?
בגד.
בבגד. ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. ומה ההגדרה של בגד? שיש לו ארבע כנפות. זאת ההנחה. שזאת ההגדרה של בגד, שיש לו ארבע כנפות. לכן, מה הכוונה ארבעתן מצווה אחת? שלא נעלה על דעתנו שאם אתה שם חוטים על כנף אחת שעשית משהו, כי המצווה היא לשים על בגד, והבגד נחשב שהוא מאותר בציציות רק עם ארבע הכנפות שלו. זה לכאורה, אני אסיים להגיד ארבעתן מצווה אחת, אבל אנחנו צריכים להגיד זה דין בבגד, והבגד הוא המאגד. כלומר, זה דומה במובן הזה, זה כמו תפילין עם ארבע פרשיות. התפילין של יד מורכבות יותר טוב של ראש להגיד, כי זה קלפים נפרדים, בסדר? אבל התפילין של ראש מורכבות מארבע פרשיות, הציצית מורכב, הבגד שיש בו ציצית, ממה הוא מורכב? מארבע, כמו ארבע פרשיות, יש ארבע כנפות, ממש ככה, כן? לעומת זאת, שאני בא להתחלת והלבן, אני שואל את עצמי, אז למה הם לא מעקבים אחד את השני? אז זה ודאי, וזה נדבר בלי נדבר מישהו הבא, נשתדל, אני לא, נראה כמה נספיק היום. כנראה, זה נגיע למה שדיברנו פעם קודמת קצת, כנראה, איך אני יכול להפריד בין התחלת והלבן, אם דווקא אני אגיד לעצמי, שלא מדובר בישות אחת שנבנית על ידי הצירוף שלהם, אלא שאני רואה בהמה שתי מערכות של ציציות, שאולי במקביל, כל אחד הוא בעצם ישות שהיא חיה, נושא את עצמו, פועל בזכות עצמו. אז נכון, התורה ציפתה לצרף אותם ולהביא את שניהם, אבל זה לכאורה מחזק את הכיוון שאני רואה כל אחד מהם כעצמאי, לכן הוא לא מעקב, כמו שתפילין שיהיה תפילין של ראש, כל אחד הוא שלמות. הלבן שלם ללא התחילה, התחילת שלם ללא הלבן. התורה אמרה לקחת את שניהם. זה ככה לכאורה עצמי, כמו נצטרך לעבוד על זה. אני כבר אומר שרבי חולק, הגברת אבי ברייתא, שרבי באמת חולק, ורבי אומר שהתחילת מעקב את הלבן. זה כמו אומר, איך זה יכול להיות שאתה מפריד ביניהם? וזה נחזור לשאלה, זה לכאורה הנימוק שניתן. זה באיזשהו מקום מדמים פה, בוא ננסה לחזור על הדבר הזה, מדמים את הארבע ציציות כמו ארבע פרשיות של תפילין, שבעצם מה שאני מסתכל הוא לא על הכנף, אלא מה אני מסתכל? על הבגד. האם הבגד הזה מצויץ בארבע כנפות? אם הוא לא מצויץ בארבע כנפות, אז מה כן? הבגד לא מצויץ, כי כתוב, ועשו על כנפי בגדיהם לדורותם. כן? זה לכאורה שיטת חכמים. מה סובר רבי ישמעאל? שרבי ישמעאל אומר ארבע מצוות. זה כמו תפילין של יד ותפילין של ראש, שכל אחד מהכנפות הוא בפני עצום. מילים אחרות, רבי ישמעאל לכאורה נוטש את הבגד, ולמה הוא עובר? לכנף. כמו שתפילין, אני לא אפתח פה, דיברנו על זה לפי כמה שנים רבינו, אתה זוכר? למה צריך באמת שני תפילין? גם של יד, גם של ראש. אמרנו מנחות למדלת המבט, מישהו פה היה בשיעור? שימון היה, כן. עסקנו אז בשאלה, למה שניים? לא מספיק אחד? אני אגיד, בסוגריים, באמת מי שמסתכל בספרות היהדות ההלניסטית, נראה שהם חשבו שיש תפילין אחד על היד, ומה הכוונה זיכרון בין עיניך? שהעיניים שלך מסתכלות על... היו שחשבו ככה, מספיק אחד. פילון למשל, ככה כתוב בו. אבל אחד, יש איזה הרבה דיונים, לא נחזור על זה, אבל למה שניים, כן? אז משהו לא היה הסבר, אבל כל אחד מהם הוא שלם. יש פה תפילין עם אותם תכנים, התכנים חוזרים על עצמם, זה שלם, כן? וציצית, זו בדיוק השאלה שהתעוררה כאן. האם להסתכל על כל כנף בפני עצמו, זה הכוונה מצווה אחת, או האם להסתכל על שאני בעצם מצייץ את הבגד, לא את הכנפות. שמי שלקח את המשנה הזאת ותרגם אותה למונחים אחרים לגמרי, היה הרמב״ם בספר המצוות, שהתעסק במניין המצוות, נושא שאפשר להגיד בכנות, וכתב את זה פה במפורש הרמב״ם וההשגות שלו, כמעט לא השיג את התנאים והמוראים. האם ישבו תנאים והמוראים והתעסקו בשאלה, אתה נכנס למניין המצוות או לא? זה לא שאלה גדולה סדר יום שלהם. למרות זאת, הרמב״ם הקדיש לזה ספר שלם עם כללים שהוא כותב בהתחלה, שיש לו מספר 613, הוא נותן כללים מי נכנס פנימה, מי לא נכנס פנימה, 14 כללים. ובהקשר הזה מאוד מאוד העסיק את הרמב״ם הנושא הזה של עניין המצוות. אני אתחיל ברשותכם פשוט מהסיכום שלו של הדברים בלכות ציצית. בתוך משנה התורה הוא גם הכניס את זה, זה כל כך העסיק אותו, כן? כותב הרמב״ם בהלכות ציצית, זה נמצא ב... סליחה, רק רגע. כן, בפרק א' הלכה ה', כותב הרמב״ם, אף על פי שאין אחד מהן מעכב את חברו, כלומר, התכלת לא מעכב את הלבן, אינן שתי מצוות, אלא מצוות עשה אחת. מה רמב״ם אלה בדעתו? שאם הם לא מעכבים אחד את השני, סימן ש... כל אחד הוא עצמאי. למה הוא לא מעכב אחד את השני? כי זה בפני עצמו וזה בפני עצמו. אז הרמב״ם חשב, אולי אני אמנה במניין המצוות בנפרד את תכלת ואת לבן. אני כותב הרמב״ם לא. והלובש תלית שיש, אלא מצוות עשה אחת. והלובש תלית שיש בה לבן או תכלת או שניהם כאחד, הרי קיים מצוות עשה אחת. אמרו חכמים הראשונים, והיה לכם לציצית מלמד ששניהן מצווה אחת, וארבע ציציות מעכבות זו את זו, שארבעתן מצווה אחת. ברור שהמשנה שלנו היא בשורש דברי הרמב״ם, ובאמת מי שעובר בדברי הרמב״ם בשורשים, ובספר המצוות, אכן רואה שהרמב״ם קרא את המשנה שלנו יחד עם מקור שהוא מביא מהספרי זוטה, שהוא מצטט אותו כמחילתה, אבל זה פנינו, זה מופיע בספרי זוטה, שם הספרי זוטה אומר שהם לא ארבע, הם לא ארבע מצוות, אלא מצווה אחת, והרמב״ם מצטט את זה. אז בואו אני אקריא לכם ככה בקצרה את הדברים. הרמב״ם במניין המצוות, בואו ניקח את ההשוואה בין תפילין לציצית. קודם עסקנו בזה פה קצת בריאליה, אז גם נראה שזה לא כך פשוט, צריכים לחשוב איך לפרש את שיטת הרמב״ם. רמב״ם בספר המצוות, במצוות עשה, מצוות עשה י"ב היא שציוונו להניח תפילין של ראש, זו מצווה עצמאית. מצווה י"ג שציוונו להניח תפילין של יד, הוא אמרו כשרתם לאות על ידיך. אז הרמב״ם סבור שתפילין של יד וראש הם שתי מצוות עצמאיות. מה הוכחה שלו? אז תשמעו אותו מה הוא כותב. והראיה להיות תפילין של ראש ושל יד שתי מצוות, אמרם בגמרא על צד התימה, מי שיחשוב שתפילין של ראש ושל יד לא יונח אחד מהם בלתי האחר, הם יהיו שתיהן יחד, מאמר זה לשונו, מן דלית לשתי מצוות, חד המצווה לא להביד, כמו מי שלא יכול לעשות שתי מצוות לא יעשה אחת, אינו כן, אבל יעשה המצווה אשר נזדמנה, ולפיכך יניח איזה מהם שיזדמן לו. עכשיו שימו לב לדבר המעניין, בעצם ההוכחה הגדולה שלו, שהם לא מעכבים. אנחנו אבל קראנו לפני רגע, גם נראה את זה מיד בהמשך. הרמב״ם כותב, לעכב או לא, זה לא סימן אם אתה מצווה או לא. אבל ביחס לתפילין של יד ושל ראש, ההוכחה הגדולה שלו זה שהם לא מעכבים, אבל זה לא באמת ההוכחה שלו. ההוכחה שלו הוא לשון הגמרא. שמה לשון הגמרא?
שתי מצוות
מצווה. בדיוק, זה העניין. העניין הוא לא אם הוא מעכב או לא. אלא העניין הוא שהגמרא התנסחה, אני קורא, הנה התברר לך שקראו לתפילין של יד ושל ראש שתי מצוות. הלשון הגמרא הוא הדבר הקובע. כלומר, הרמב״ם מצא גמרא שאומרת שתפילין של יד וראש זה שתי מצוות. איך הוא תרגם את המונח שתי מצוות? אז במניין המצוות תמנה אותם בנפרד. אני עובר לציצית. כותב הרמב״ם, המצווה י"ד היא שציוונו לעשות ציצית, והמורו התעלה ועשו להם ציצית, נתנו על ציצית הכנף, ואינה נמנית בשתי מצוות, ואף על פי שהעיקר אצלנו התחלת אינו מעכב את הלבן, והלבן אינו מעכב את התחלת, אז מה הייתי מעלה בדעתי? למדתי פשוט המצווה הקודמת, נכון? אז הוא כותב רבינו הרמב״ם, שהרי נאמר בספרי, וזה הספרי זוטה. כאן הוא כותב ספרי, בשורשים, מיד הלך לשם, הוא כותב בחילתה. אבל זה בספרי זוטה. שהרי נאמר בספרי, יכול שאין שתי מצוות, מצוות תחלת ומצוות לבן, תלמוד לומר, והיה לכם לציצית, מצווה אחת היא ואינה שתי מצוות. עכשיו איך הרמב״ם מפרש את הספרי זוטה? שהיא נאמרה בשיטת חכמים, תנא קמא, שהתחלת והלבן לא מעכבים אחד את השני, ואז היא שאלה, יכול שאין שתי מצוות? כלומר הייתי מעלה בדעתי, שבגלל שהם לא מעכבים, לכן הם שתי מצוות, איך מפרש את זה הרמב״ם? מפרש הרמב״ם, שהתלמוד לומר והיה לכם את ציצית מצווה אחת היא שלמרות שהם לא מעכבים אחד את השני הם עדיין מוגדרים כמה? כמצווה אחת. כלומר יוצא פה דבר מאוד מאוד שדורש חילוקים דקים קצת, אבל נבין את דרך העבודה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר יכול להיות דבר שלא מעכב שהוא יהיה שתי מצוות, ויכול להיות דבר שלא מעכב שיהיה מצווה אחת. הנקודה היא לא אם הוא מעכב או לא, אלא מהי הנקודה? איך המקורות שלנו מכנים אותם? לנו יש גמרא שמכנה תפילין של יד וראש שתי מצוות, ויש ספרי זוטה שמכנה את ציצית מצווה אחת. עכשיו הדברים האלו מרחיב בהם מאוד בשורש האחד עשר, שהוא כולו מוקדש לשאלה הזאת. אני אקריא את רובו, לא את כולו, אבל אני הולך לשורשים. כותב הרמב״ם, השורש היו ד', שורש זה הכוונה עיקרון, כלל. זה 14 עקרונות שלפיהם קובעים מה מצווה עצמאית ומה לא. כותב הרמב״ם שאין ראוי למנות חלקי המצווה חלק חלק בפני עצמו כשהיה מקובץ מהם מצווה אחת. אני רוצה גם קצת להסביר את הרקע. המטרה של ספר המצוות של הרמב״ם היא לא לתת ליהודי את רשימת חומותיו, וגם לא לקחת את המקומות בתורה שכתוב באימפרטיב ולהגיד הנה מצווה. ספר המצוות נועד להוות עבור הרמב״ם את הבסיס שבאמצעותו יוכל לבנות השלד של משנה תורה. הרמב״ם מחפש את הנושאים של התורה כדי שהוא יוכל אחרי זה לארגן אותם בקבוצות כדי לבנות שלד למשנה תורה שאמור להביא את כל התורה כולה, כל התורה שבעל פה, לארגן אותה מחדש. ולכן הוא לא מעוניין אף פעם לא בפרטים, הוא לא מעוניין בתתי נושאים, הוא תמיד מעוניין במה? בכותרות, בקטגוריות עיקריות, זה מה שהוא מחפש, לא בקבוצות משנה. רוב השורשים עובדים על הדבר הזה, לחפש את העקרונות של ההלכה, את הקטגוריות של ההלכה. ולכן אומר הרמב״ם, אני אמנה את כל הפרטים, הם כולם חלק מאותו נושא, כלומר, ולכן אם יש חלקים רבים למצווה אחת, מבחינתי זה, זאת מצווה אחת. כן? מה הדוגמה שלו למשל? כמו מצוות נולה, הוא אומר, שהוא דלת מילים, אבל הם קשורים אחד בשני. אם אני שואל את עצמי, האם לראות בהם קטגוריה אחת או לא? זה אומר כך. הנה לא נאמר, לא נאמר כי פרי עץ הדר מצווה בפני עצמה, וכפות צברים מצווה בפני עצמה, וענף עץ אבות מצווה בפני עצמה, וערבי נחל מצווה בפני עצמה, לפי שאלו כולם חלקי המצווה. מה ההוכחה? כי הוא ציווה לקבצם, כלומר החובה לקחת אותם יחד, לאגד אותם. ואחרי קובצם תהיה המצווה לקיחת הכל ביד ביום ידוע, אבל זה היקש בעצמו אין ראוי שימנה. והוא מתחיל להביא דוגמאות שמופיעות האמת במשנה במנחות, מה שבעצם עושה כאן, הוא משוחח עם המשנה במנחות. ככה למשל הוא כותב, אין ראוי שימנה אומרו במצורה שהוא יתר בשתי ציפורים חיות ועץ ארז ואזוב ושני תולעת ומים חיים וכלי חרס ושש מצוות. הוא מצווה להביא שישה דברים, בוא נגיד שש מצוות, אבל הם כולם מה? כולם יש להם נושא משותף, קטגוריה משותפת, קטגוריה מאגדת. מהי הקטגוריה הזאת? כותב הרמב״ם, אבל תארת המצורע, מצווה אחת בכל תאריה. אנחנו נקרא לזה תארת המצורע. ומה שיצטרך בה מאלו וזולתם, והפרטים האלה הם כבר הדרך שבה המצורע ניתן. כזה אני מדלה קצת, אבל הוא ממשיך ועוסק בזה. ואז הוא כותב כך, שימו לב, וזה השורש דק להבין מאוד. כשרוצים לעשות חילוק דק, למי אנחנו תמיד נזקקים? מי נתן לנו כלים להגיד חילוקים דקים? אתם יודעים מי?
בריסקאים.
בריסקאים, נכון, רב חיים. חיים היה עם מזמל שיודע להיות מזמל אנליטי, לעשות חילוקים דקים של דברים שנראים במבט ראשון מאוד מאוד דומים. זה בדיוק מה שראינו פה, התפילין והציצית. עוד לא פענחנו את זה, אבל הם נורא דומים. זה לא מעקב, זה לא מעקב. אז מה, למה אתה אומר זו מצווה אחת ואלה שתי מצוות? כי תסביר לי. אז הוא כתב הרמב"ם כך, וזה השורש דק להבין מאוד, באופן דקותו. וזה שאספר לך מה שכל, זה שאספר לך מה, שכל מה שאמרו חז"ל בו, שהדבר הפלוני והפלוני מעכבים זה את זה, הנה היא מבואר שהוא מצווה אחת. כלומר, איך הרמב"ם אומר, זה משוואה שהיא לא דו-סיטרית. כל מה שכתוב עליו שהוא מעכב, כל הסוף המשניות של פרק ג' במנחות, הם ודאי מצווה אחת, כי הם חלקים של אותה קטגוריה. הנה הוא מבואר שהוא מצווה אחת, כמו ארבעה מינים בלולב, לחם הפנים ולבונה זקה שתעשה אמו, שלשונה מזה, לחם הפנים והבזיחים מעכבין זה את זה. הנה זה מבואר שהוא מצווה אחת, וכן כל מה שיתבאר לך שתכלית המבוקש לא יגיע לחלק אחד מאותן החלקים, הנה הוא מבואר כי קיבוצם הוא העניין הנמנה, כמו הכרת המצורע שהוא יתבאר לך, שאילו יהיו בגדה פרומים ולא פרה ראשו ולא עלתה על שפה ולא קרה תמה, שהוא לא עשה דבר ולא הגיע הכרתו עד שיעשה כולם, וכן תארתו לא תגיע בחומר שזכר. אז לכן אומר, ברור שזה מצווה אחת. כלומר, אם זה אחד מהפרטים מעכב, אז ברור שזה אותה קטגוריה. אבל איפה? זה מתחיל להיות דק. ואומנם מקום הקושי הוא בדברים שאמרו בהם אין מעכבין זה את זה. פה זה מתחיל להיות דק. למה? כי המשוואה לא הפוכה, כפי שאתם כבר יודעים. כי העולה במחשבה, זה מה שהייתי חושב במחשבה ראשונה. כי אחר שאלו החלקים, כל חלק מהם בלתי צריך לחברו, שיהיה כל חלק מצווה בפני עצמה, כמו אמרה, מתחלת, אינו מעכב את הלבן, מה לבן, אינו מעכב את התחלת. הנה היה אפשר לנו שנאמר שלבן ותחלת ימנו שתי מצוות, מולי מה שמצאנו להם, לשון מבואר במחילתא דרבי ישמעאל, וזה עוד פעם אותו ספרי זוטא, בסדר? נאמר שם, יכול שהם שתי מצוות, מצוות התחלת ומצוות הציצית, תלמוד לומר, והיה לכם לציצית, מצווה אחת היא ואינה שתי מצוות. הנה כבר התבאר לך, שאפילו החלקים שאינם מעכבים זה את זה, פעמים יהיו מצווה אחת, שיהיה עניין אחד. כי הכוונה בציצית, למען תזכרו, אם כן, כלל הדבר המחויב בזיכרון ימנה מצווה אחת. וכאן הוא מתחיל לתת לנו תשובה. למה התחלת והלבן, הם, למרות שהם לא מעכבים, למה הם מצווה אחת? כי יש להם אותה תכלית, כן, אותו ייעוד, כן? אותה תכלית. מה התכלית של שניהם? שניהם מיועדים לזכור. כי הכוונה, אני קורא את זה עוד פעם, יהיו מצווה אחת כשיהיה העניין אחד. כי הכוונה בציצית למען תזכרו, אם כן כלל הדבר המחויב בזיכרון ימנה מצווה אחת. מה בעצם נאמר? יש פה שני חלקים בציצית שיכולים לעורר את הזיכרון. אולי, הוא לא אומר, אולי כל אחד מעורר זיכרון של משהו אחר, אבל ביסודו של דבר, מה מטרתם? הזיכרון. ולכן הוא אומר הרמב״ם, זה לא מעניין אותי אם מעכבים או לא. ולכן הוא מסיים, לא נשאל לנו אם כן שנביא במיין המצוות לאומרם מעכבים או אין מעכבים. זה לא הנושא, אל תתייחסו לאין מעכבים. כי אם אל העניין לבד, בכל מקום תבדקו האם יש להם אותה תכלית, אותו ייעוד, כן? בלשון של שמעון. האם הוא לעניין אחד, עניינים רבים, כמו שביארנו בשורש תשיעי. מה כלומר הנגזרת מכאן? אני לא אומר שיעורים התפילים. ומה חייבים להניח לי אם כך? שדעת הרמב״ם, תפילין של יד ותפילין של ראש לא מיועדים לאותה מטרה, למרות שיש להם אותם פרשיות, כתוב גם אותו דבר בדיוק, נכון? וכנראה שלדעת הרמב״ם, אין להם אותה מטרה, ולכן הם שתי מצוות. הם לא פרטים של אותה קטגוריה, הם שתי קטגוריות, לעומת הציצית, שהיא קטגוריה אחת, כי הם כולם הזיכרון. זה כמובן מחייב לחזור אחורה, קצת לחפור בתפילין. מי שמאוד התקשה בזה זה הרמב"ן. הרמב"ן אומר, אני לא מבין מה. הוא אומר, אם הייתי אומר, מה משכפל את עצמו יותר טוב? ציצית או תחלת ולבן או יד וראש? מי משכפל את עצמו יותר טוב? אומר הרמב"ן, יד וראש יותר דומים מאשר תחלת ולבן. כך אומר הרמב"ן, כן? מה נאמר לעצמנו? נאמר עצמנו דבר אחד, גם הרמב"ן יגיד את זה. התחלת והלבן נמצאים באותו מקום. היד והראש... אחד פה ואחד שם. הן ישויות נפרדות. אז זה הופך אותם לשתי תכליות? כלומר, נשאל את זה אחרת. האם תפילין של יד וראש זה אותו דבר בשני מקומות בגוף, או שהם פועלים אחרת, כן? ברור מה חושב הרמב״ם. זה ברור. עכשיו, יכול להיות שההבדל הוא בקהל היעד, במטרה. כלומר, אני אזכיר פה דברים שלמדנו תפילין, ועלו הרבה. זה דברים פשוטים, שואלים מספרות חזק. שהתפילין של יד מכוונים כלפי המניח, ביחס למניח זוויה לך לאות על ידך, מניח את זה ומכסים את זה, לעומת תפילין של ראש שמכוונים כלפי אחרים. בדיוק שכאלה אולי באמת הם פועלים אחרת, אחד משוחח עם הפנימיות של האדם, אחד יותר עם ההכרזות כלפי אחרים. אפשר לדון בזה הרבה, אבל ודאי שלדעת הרמב״ם זה מה שהרמב״ם חשב.
זה גם יש אתם תיאור אחר, זה לאות וזה תותפות. זה ברור לי שהתיאור שונה לחלוטין.
אצלנו המילה תפילין הפכה את אותה מילה לשניהם, שיכול להיות זאת הסיבה שבאמת חכמים לא השתמשו במילה של התורה. ואתה חושב, זה שלב שתמיד צריך לשאול. בתורה יש לתפילין שמות מאוד ברורים. לשל יד קוראים אות, ושל ראש יש לו האמת שני שמות. שם אחד תותפות, והשם השני הוא זיכרון. אז בוא נשתמש בשמות של התורה. בוא נגיד, אות היד וזיכרון הראש, התותפות, לא יודע. חכמים בוחרים מילה, אנחנו לא יודעים בדיוק למה הם בחרו במילה הזאת. אבל בין היתר יכול להיות שאחד מהתוצאות של הבחירה במילה, אם זה לא המניע, אנחנו לא יודעים כאילו מה הסיבה, מה המסובב, שרצו לאחד אותם. וזה בעצם השאלה שעולה כאן. כלומר, בעצם בדברי הרמב״ם ברור שהוא חושב שיד וראש אין להם אותה תכלית. כך הוא חושב. עכשיו הרמב״ן, אני לא אעריך כאן, אבל צריך לדעת, ההשגה של הרמב״ן, מי שיפתח את המהדורות הרגילות, אין השגה. אבל זה לא כי הוא לא השיג, אלא פשוט זה נשמט למדפיסים, ומי שמצא אותו והדפיס אותו היה רב חיים הלר, במהדורה שלו של ספר המצוות, הרב שבל כבר לקח מרב חיים הלר, היום זה כבר נצא פרויקט פשוט, בסדר, זה כבר נכנס, זכינו, כן? אז הרמב״ן... משיג פה על הרמב״ם, מעלה כמעט את כל השאלות, כן? קודם כל הוא אומר, הוא פירש לא נכון את הברייתא בספרי זוטה. אני אקריא פה חלק מהדברים, זה לא מאוד ארוך, כן? כמו כותב הרמב״ן, אני מקריא, ואני אומר, ככה מתחיל הרמב״ן, יפה, לא? ואני אומר, אם אני אראה לרב ושארו לי מות החלקים שאינם מעכבים זה את זה, מצוות רבות כמיין החלקים, אל ישנה סברתו מפני הברייתא הזו. כלומר, מה הרמב״ם בעצם אמר? זה מה שהייתי אומר, לולי הברייתא הזאת, זה מה הרמב״ן, הברייתא הזאת לא צריכה לשכנע אותך לחשוב אחרת, כן, למה? כי לא פירשת אותה נכון. אומר הרמב״ן, אני מקריא, שהיא באמת כך פירושה. יכול יהיו שתיהן, כלומר, שלא יעקבו זו את זה. איך הרמב״ן מפרש את הביטוי התנאי, שתי מצוות שהן לא מעקבות? זאת הכוונה. איך הרמב״ם פרש? הברייתא הזאת סבורה לאורך כל הדרך שזה לא מעכב. אבל רק מה היא שואלת? אם זה שתי מצוות או מצווה אחת. והרמב״ן, מה פתאום? איך תנאים בברייתא אומרים מעכב או לא מעכב? איך הם אומרים את זה? שהם אומרים שתי מצוות או מצווה אחת. ככה טוען הרמב״ן. בואו נבדוק מיד במשנה, מה עולה מלשון המשנה. האם הרמב״ן משכנע? אבל אומר הרמב״ן כך, אני מקריא. יכול יהיו שתיים, כלומר שלא יעקבו זה את זה, תמוד לומר, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, דמשמע שהיא מצווה אחת, שהתחלת מעכבת הלבן, בלבן מעכבת התחלת. מהרמב"ן, הברייתא הזאת חושבת שהתחלת מעכבת הלבן. זו הכוונה, מצווה אחת. והברייתא הזו נשנית אליבא דרבי, אמרתי לכם קודם שיש ברייתא בגמרא, שרבי חולק על המשנה, ואומר הרמב"ן, אמר בגמרא מנחות, וראיתם אותו, מלמד שמעכבים זה את זה, וזוהי ששנינו משתתנו במנחות, ושנו אותה בספרי, ארבע ציציות מעכבות זו את זו שארבעתן מצווה אחת, ובשמל אומר ארבעתן ארבע מצוות, ומכאן תלמוד, תלמוד שבאמרה מצווה אחת ירצו בו, שאין מעכבים זה את זה. כלומר הרמב"ן, כמו שבמשנה, בסוף פרק שלישי, כשאומרים ארבע מצוות מתכוונים לא מעכב, וכשאומרים מצווה אחת מתכוונים מעכב, אז בברייתא בספרי על תכלת ולבן היא גם היא דנה בשאלה מעכב או לא מעכב. כך הוא אומר, ואז הוא ממשיך ואומר, והאומר שאינה מעכבים יעשה אותה מצוות רבות. צריך באמת לדעתו, כל דבר שלא מעכב הוכחה שזה ישות עצמאית. והתימה מן הרב, כך הוא כותב, אם הדעת המחילת הזו, התחלת והלבן אינם מעכבים זה את זה, לאיזה עניין שנו שם מצווה אחת בינם שתי מצוות? וחיבה התנה הזה עכשיו למנות רמח מצוות עשה, ולמדנו שלא נביא מצוות ציצית בחשבוננו, צווה אחת? ואתה חושב שהברייתא התעסקה בעניין המצוות? זה דבר איננו ראוי לטעות בו. הוא אומר, אתה בעצם השלחת על הברייתא סדר יום שלך, שהוא לא סדר היום של הברייתא. ועם כל זה, אומר הרמב"ן, אנחנו לא נשבש מניינו של הרב, הוא לא הולך לחלוק עליו. הוא הולך להסכים איתו שתחלת ולבן זו מצווה אחת, אבל הוא הולך לדרוש ממנו עוד דבר, שמי עוד יהיה מצווה אחת? נכון, בוא נקרא את זה. Okay, כותב הרמב"ן, ועם כל זה אנחנו לא נשבש מניינו של הרב בזה, שראינו לבעל הלכות, מנה ציצית מצווה אחת, לפי שהוא עניין אחד, שבתשלום התחלת והלבן תשלם לנו הכוונה במצווה הזאת לזכור את כל מצוות השם ולעשותם, ואף על פי שאמר רבי ישמעאל שאינם מעכבים, ובחשבון המצוות אין בכלל מחלוקת. העניין בתשלומו נמנע אחד, וזו סברה תסבול אותה הדעת לבעל הלכות שמנה גם כן מצוות תפילין אחת. אבל הרב מנה תפילין שתי מצוות, ושתיים אלו נשנו משנה אחת. אומר, אני התבלבלתי לחלוטין. באותה משנה, בתחילת פרק רביעי, מה כתוב? התחלת אינה מעכבת הלבן, והלבן אינו מעכב את התחלת. שורה אחת אחר כך מה כתוב? תפילה של יד אינה מעכבת של ראש, ושל ראש אינה מעכבת של יד. אומר הרמב"ן, ואם נביט לעניינם, הרי התפילין יחשבו יותר עניין אחד. וזה כמו שאמרתי לכם קודם. שכל מה שכתוב בזה, כתוב בזה, והכוונה והעניין בהם אחת. כאן הוא חולק על הרמב"ם מפורשות ואומר, התכלית של שתי התפילין היא אותה תכלית. למען תהיה תורת השם בפינו, אלא את התכלית הזאת צריך לבצע מול שני איברים שונים בגוף. בפינו סומה, למען תהיה תורת השם, סומה כנגד הלב והמוח, משכנות למחשבה. עכשיו יש פה גם הנחה ימי בינימית, שהלב והמוח מייצגים שני אזורים שהם בעצם אחד, שניהם מייצגים את מקום המחשבה. הוא לא רואה בזה מייצג, היום כשמדברים, עזבו ביולוגיה, אבל עולם הדימויים, הלב זה יותר הרגש. למה? כי אדם שמתרגש, הוא לא, הלב שלו דופק יותר מהר. ופה זה הליטווקס, זה פה, כן? כאילו פה המוח, כן? הזכרתי פה פעם, למה ליטווקס יש עניבה, אתם יודעים? זה גרטל, להפריד בין הלב למוח, כן? זה שני דברים שונים ביני, זה צריך להפריד. אבל הרמב"ן חשב שזה אותו דבר. כאילו, המחשבות הן מחזור אדם כנראה, לא יודע מה הוא חשב, כן? ואז הוא ממשיך ואומר, לבד עם עיתון הרב, שימו לב, כלומר, אז הרמב"ן אומר, מצד התכליות, לדעתו, יש אותה תכלית ליד וראש. אז הוא לא מבין את הרמב"ם. אבל הוא אומר, אולי יש הסבר לרמב"ם. מה ההסבר? לבד עם עיתון הרב, שזה המעשה אחד, דבישת התחלת והלבן כאחד, והתפילין שני מעשים. הוא אומר, תגיד ככה, תחלת ולבן הם באותו מקום, אז שמים אותם ביחד, ואילו ראש ויד מניחים אותם בנפרד, כן? אז אומר הרמב"ן, ולא יחשבו שני מעשים שאינם מעכבים זה את זה לשתי מצוות. אז עכשיו יש לו בעיה. הוא חיפש עוד מקומות בהלכה, שיש שני חלקים שהם לא מעכבים, והם שתי פעולות שונות. בוא נראה אם הרמב"ם מונה אותם אחד או שניים. כותב הרמב"ן, אף על פי שהוא מונה קריאת שמע שחרית וערבית, זה שתי פעולות שונות, מצווה אחת. הכתרת בוקר וערב אחת, שני תמידים אחת. אז תסביר לי את שיטתך. והוא גומר בשאלות, הוא לא מתרץ, כן?
אין שאלות.
אה?
שזה אותו פעולה.
הרמב"ן, מה אתה
עושה? זה אותו פעולה פעמיים, זה ברור שזה אותו מצווה. קריאת שמע בוקר וערב, זה אותו פעולה פעמיים.
זה אותה פעולה פעמיים. בתפילין?
חפצים שונים.
זה ברור שהתשובה, הלב של התשובה היא בתפילין, לא בציצית. זה ברור למה, כאילו, הבנו איך הרמב"ם הגיע לזה. זה גם ברור לנו שהרמב"ם חושב, בסופו של דבר, התכלת והלבן, שתיהן מכוונות לזיכרון. שתיהן ביחד פועלות את פעולת הזיכרון. ועדיין, ואתה שם אותם יחד. זה אחד. בעיקר מה שצריך לעשות זה לפרוח את הטענה של הרמב"ן שיד וראש הם שכפול של אותו דבר, שזה פועל כנגד שני מקומות שהם אחד. שם התשובה נמצאת לעניות דעתי. ובכל מקרה, מה שלא יהיה הפתרון של המבוכה הזאת, יש פה גם מחלוקת פרשנית עצומה בין הרמב״ם והרמב״ן על הלשון של חכמים. הרמב״ם באמת ראינו, הנקודה היא לא מעכב או לא מעכב, אלא האם חז"ל אומרים מצווה אחת או שתי מצוות. והרמב״ן אומר, זה בכלל לא סדר היום של חכמים. חכמים לדעתו, השאלה הזאת של מי מצווה, מי לא, זה לא מעסיק אותם. אם הוא אחד או שתיים, הם לא עסוקים בלספור מצוות.
מה זה נחת מן, אם זה אחד או שניים, תכלס? אם זה לא קשור למעקבין. מה זה משנה?
זאת שאלה טובה. אני חושב שאתה שואל שאלה מצוינת. אני אגיד לך מה אחד מהבעיות הגדולות, או האתגרים הגדולים של ספר המצוות, שזה אולי משפיע. זאת אומרת שזה לא באופן ישיר, באופן עקיף. הרמב״ם היה לו מספר נתון מראש. 613. אז אם הוא מונה אחד או שתיים, אז זה עכשיו, מה הוא צריך לעשות?
להוריד אולי.
צפוף לו. זה ממש עקיף, נכון? וזה דבר אחד מאוד מאוד קריטי. ברור לי אבל שאסור להסתפק בזה. זה כמעט ברור לי שבכל זאת יש לזה משמעות. כלומר, אם אנחנו נגיע לתחילת והלבן, עוד פעם, נחזור על השאלה, מה באמת היחס ביניהם? כלומר, למדנו עכשיו דבר פילי, שאנחנו עוד לא מבינים אותו, בסדר? כי לא למדנו מספיק. שהתחילת והלבן מצווה אחת, יש להם אותה תכלית, אבל אחד יכול בלי השני להיות. איך זה עובד? כלומר, בעצם הפרדוקס הזה הרבה יותר קל, אני אגיד בצורה הבאה, הרמב״ם כתב מפורשות שמסברה, לולי הברייתא בספרי זוטא, מה הוא היה אומר? שכל מי שלא מעכב, זה שתי מצוות. אז מי בעצם הדבר שהוא נגד הסברה הפשוטה? מה שהוא כותב התחלת בלבן. זה נגד הסברה הפשוטה. אתה אומר שהם לא מעכבים, ואתה טוען שהם הדבר אחד. תסביר לי את זה. אם הם לא מעכבים, זה עדיין דורש הסבר. בסדר? אנחנו צריכים ללמוד, לנסות להגיע לתוך, נעיין בסוגיה, נגיע לפרק רביעי, מי פעם נגיע, כן? נגיע, זאת השם. ונראה איך הרמב״ם מנסח את היחס בין תחילת ולבן, ואז נשאל את עצמנו, אנחנו נצליח להבין עכשיו את שיטתו הזאת. אבל לדעת, הרמב״ם תחילת ולבן זו מצווה אחת, למרות שהם לא מעכבים. בסדר? אוקיי, עכשיו אנחנו נתחיל את הגמרא בלמד זיין עמוד ב', בסדר? מה שנספיק ממנה, היא לא גמרא מאוד ארוכה. עכשיו הבנו איך סוגיות ציצית הגיעו למסכת מנחות, הבנו דרך המשנה של המעכב לא מעכב, אבל ברור שמי שמעיין בסוגיות שיש כאן, שהוא לא רק רואה לנגד עיניו דיונים שנעשים בזיקה למשניות האלו, אלא בעצם רואה שהמוראים כאן לקחו על עצמם לגבש יחידה ספרותית שלמה שעוסקת בדיני ציצית, שזה בעצם מצטרף ל יחידות נוספות כאלה, שהיום הרבה מכנים אותם מסכתות. כאילו, מה זה מסכת? אני מפירוש המילה מסכת? מאיפה זה לקוח? מה פירוש המילה?
כשהורגים משהו?
בנול ההריגה, כשמארגנים את חוטי השתי על הנול, ואחרי זה כדי להעביר בנו את חוטי הערב, אז מסכת זה משהו שמארגן משהו. אתה לוקח הרבה חוטים, אתה מארגן אותם, כן? אז יש לנו מסכתות במשנה, ולפעמים המוראים מארגנים נושאים. אז יש לנו של חנוכה, הדפים בשבת, זה כמו מסכת חנוכה. יש לנו את מסכת סדר הגיור, אתם רואים שיש לי חיבה ללמוד אותם בשיעורים פה, כן? למדנו את מסכת חנוכה פה פעם, למדנו פעם את סדר הגיור. יש לנו למשל בחולין מסכת, גם למדנו אותה כאן, נטילת ידיים, שני דפים שעוסקות בנטילת ידיים, למרות שאין יחידה ברורה במשנה שעוסקת בזה. וגם פה יש לנו תופעה כזאת, כמו כל מסכת, תמיד הבסיס של מסכת הוא דברי תנאים עם הערות המוראיות, אז כשנלמד את המסכת, יהיה אפשר לשים לב איך הרגו אותה, כן? איך יצרו אותה, כן? בכל מקרה, הסוגיה הראשונה, למרות שהיא בסוף פרק שלישי, יש לה קצת דמיון למה שהם מכונה סוגיות פתיחה. ויש לנו הרבה מאוד פעמים בתחילת מסכתות שמביאים לנו סוגיות שהן נותנות לנו המון אינפורמציה על התחום ומדלגים מנושא לנושא. כמו נראה כאן את הסוגיה הראשונה, נראה שהיא שואלת שאלה לא כך מובנת. זאת האמת. גדולי האחרונים קצת התייסרו. אין הרבה ראשונים על מנחות, כן? אבל גדולי האחרונים מאוד התייסרו. איך בכלל להבין את הגמרא הזו? והתשובות של הגמרא נותנת נותנים לנו הפצצה של מידע על ציצית. אז יכול להיות שכמו דרכן של סוגיות פתיחה, הרב ברנדס, הרב יהודה ברנדס, פעם כתב מאמר מאוד מאוד חשוב מבחינה דידקטית על איך ללמד סוגיות פתיחה. הרב ברנדס משלב גם חדשנות בלמדנית וגם שהוא מורה, מחנך, הוא היה בהימל פאר, ואחרי זה הוא כמה שנים הקדיש את עצמו יותר, הוא היה מנהל של הימל פאר, ואחרי זה הקדיש את עצמו יותר ללימוד ועיון, ועכשיו הוא הראש מכללת הרצוג, כלומר הוא חזר לעסוק בחינוך, כן? והוא תיאר מה קורה לילד שלומד סוגיה פתיחה, זה הדף הראשון במסכת, נכון? ולומדים את הסוגיה הראשונה, שבועיים, שלושה, ארבעה, והילד מתרגל שככה נראית סוגיה בגמרא, עד שהוא מגיע לדפים הבאים, הוא כבר קצת איבד את זה. זה אומר, צריך ללמוד, לדעת, ללמד את זה נכון. שאומר סוגיות פתיחה, העיקר זה לא השאלות. העיקר זה התשובות. השאלות הן פלטפורמה בשביל לומר לי כל מיני דברים, זה לא שאלות שתמיד בהכרח מטרידות. פה ממש תראה את זה, כי שכן, מה אומרת הגמרא? אנחנו מגיעים על עמוד ב', ארבע ציציות מעקבות זו את זו, זה קצת אחרי חצי עמוד, שואלת הגמרא, מהי ביניו? קופצים כל גדולי האחרונים ואומרים, אני לא מבין, מה פרוש מהי ביניו? תגידו אתם מהי ביניו, מה בין רבי ישמעאל לבין תנא קמא? כלומר, מהי ביניו? מי נפקא מינה הטובה? אם יש לאדם, נגיד, חוטים לשלוש, האם הוא ישים אותם או לא ישים אותם? לפי תנא קמא הוא לא ישים אותם כי הם מעקבות, ולפי רבי ישמעאל הוא ישים אותם. אתה צריך לשאול מהי ביניו? כלומר, זו מחלוקת שהם בעצמם אומרים את ההבדל, זה גלוי לגמרי. מהי ביניו? מה פרוש מהי ביניו? אז אני אומר, אם רוצים ללכת עם הרב ברנדס, כאילו הסוגיה מתממת, היא לא מבינה מהי ביניו, אז נראה את התשובות, היא מתחילה לתת לנו המון המון מידעים, זה נפקא מינה זה, נפקא מינה זה, פתאום אתה לומד כל מיני דברים על ציצית. מה שאומרים גדולי האחרונים, שזה מי שילווה אותנו פה בלימוד, זה ביניהם, בין היתר, שני אחים גדולים, שני גאונים של המאה ה-19, תלמידי רב חיים מוולוז'ין, האחד הוא בעל הקרן אורה, רבי יצחק מקרלין, שכתב הרבה מסכתות, בעיקר על מסכתות שאינם כל כך ראשונים, בעיקר, שם בעיקר לומדים אותו, אני אגיד זה ככה. ואחיו רבי יעקב מקרלין, שכתב את המשכנות יעקב, זה אחד מהחיבורים המופלאים שיצאו מבית המדרש של חיים מוולוז'ין. הוא כתוב כשוט, אבל הוא מאוד יסודי, מאוד ראשוני, הוא ילווה אותנו במקומות שונים. קרן אורה כותב לפי סדר הדף, הוא יותר פרשני. והקרן אורה אומר פה דבר פשוט, דברים דומים לפעמים בשפת אמת, בסטנציה של הגריז מופיע איזה צליל קצת דומה. הם אומרים, מעצם שירת הגמרא עולה בבירור, שגם רבי ישמעאל ברור לו שציצית איך צריכה להיראות
עם ארבע.
לכן הגמרא שואלת מהי ביניו. אני אקריא לכם את לשון הקרן אורה. קרן אורה כותב, יש לי דקדק, מהי באי, מהי ביניו? האיקה, אמנו, אלא ג' ציציות. את הנקמה לא ילבוש הבגד, לא מקוים מעשה כלל, ולרב יהודה צריך ללובשו. דל כל פנים מקיים המצווה בג' ציציות. פשוט לא. ונראה, אומר הקרן אורה, דלרבי ישמעאל, גם כן אינו חייב ללובשו, אם אין לו אלא ג' ציציות. כיוון דאינו יכול לקיים העשה כתיקונה, ולא דמי לתפילה של יד ושל ראש, לכל חד מצווה לחודהי, ולכן אתה תלבש, תניח רק אחד מהם, אבל ציצית גם לרבי ישמעאל, כולו שייך יעדדי ולקח חיובה אליהם יש לו כל הארבע ציציות, והיינו זה לא פליג רבי ישמעאל, ואמר דאין מעקבין זה את זה, אלא אמר ארבעתן ארבע מצוות, היינו נמי דחיובה לקח אם אין לו כולם, מקום מקום מצווה איקה באחת או ב' וג' אי אביד. כלומר הוא רוצה לטעון שגם רבי ישמעאל מודה שציצית כתיקונה היא ארבע, ושאדם ילבש, לא ילבש בגד עם שלוש, ככה הוא טוען. מה שאני שואל אתכם זה אם אתם,
זה ארבע או אפס
לחכמים, זה ארבע או אפס, ולרבי ישמעאל כתיקונה זה ארבע ואין מצווה ללבוש פחות מארבע. אבל אם נאמר את זה ככה, אם אתה תלבש פחות מארבע זה נחשב ציצית. אני רוצה להסביר את זה, מישהו פה קודם אמר מאוד יפה, אם יש לך תפילין של ראש שאין בתוכת ארבע פרשיות, מישהו מכם אמר, זה לא תפילין. נכון? מישהו אמר את זה? האם בגד שיש לו שתי ציציות בשתי כנפות, שלוש כנפות, האם זה ציצית? רק לא מספיק חוטים, אני אומר, זה סתם חוטים, זה לא ציצית. מה שהקרנורה בעצם אומר, הוא מצוות ציצית היא ארבע. גם לפי רבי ישמעאל, שזו הוכחה פשוטה, זה כתוב בתורה. מה כתוב בתורה? גדילים תעשה לך על ארבע כנפות סותך. אז מישהו חושב שרבי ישמעאל חושב שזה על שלוש, על שתיים?
זה נכון לשבת, נכון?
אז זה הגמרא פה. מצוין, טוב מאוד, כן. מגיע לך לטיפה, בסדר? כל הכבוד, כן. לא, אבל בעצם מה שהוא אומר הוא השאלה אם זה חפצה של ציצית. כלומר, האם כשאני רואה ציצית על כנף אחת, אני אומר לעצמי, עד שאין את כל הארבע כנפות, זה בכלל לא ציצית. ואני אומר לעצמי, גם זה ציצית. הוא ציצית שלא חייבים לדבש אותה. או שלא מקיימים, אפשר לדון עכשיו בהגדרה, בעצם מה אנחנו צריכים? כשהגענו לדקה של הרמב״ם, נחפש ניסוח מדויק שיצליח לנסח את הדברים. ואנחנו עכשיו נתחיל עם ניסוח אחד אפשרי. אני אומר, אולי נצליח למצוא עוד ניסוחים, ניסוח בריסקאי. מצד החפצה של הציצית, מה נאמר? לפי רבי ישמעאל, זה עכשיו חפצה של ציצית, גם אם זה רק על כל כנף. הכל כנף, חוטים שנקשרו כלחתם, הם חפצה של ציצית. אבל המצווה ללבוש לא קיים, אלא אם הבגד מצויץ. דיברנו קודם על הבגד מול הכנף. אולי זה ניסוח אחד, כן. אולי צריך להבדיל בין חובת הגברה לבין הגדרת החפצה. כן, בבקשה.
אתה אומר, חיוב ללבוש. אין חיוב ללבוש. חיוב זה אם אני לובש בגד של ארבע כנפות, אז יש לי איזשהו חיוב. אז מה זאת אומרת? הוא אומר, אז אם אין לי ארבע, אז אני לא צריך לשים את השלוש בכלל, ואני משים את זה בסדר. אז לא...
אז בוא אני אגיד לך מה הניסוח לשפת אמת, בסדר? Okay. בהלכות קטנות, במורדכי, בהלכות קטנות, שזה המורדכי על, על, על ציצית, הוא מביא, אני פה לא מספיק לראות אותו בפנים, אבל עוד נקרא אותו, הוא מביא דיון, האם אסור ללבוש בגד לא מצויץ, או האם מותר ללבוש, אבל יש לך מצווה לשים ציציות. זה דיון מפורש בין הראשונים, שהמורדכי מביא... סליחה? הראיות שהם מביאים בדיון הוא מהמשך הגמרא. יפה, אז אני אומר, נראה את זה בפנים. אני כרגע עוד לא הגענו לשם, פשוט אנחנו לא נספיק היום. זה פעם הבאה, בסדר, נתחיל עם זה. ומה שאני רק אומר הוא שהשפת אמת טוען שהשאלה היא לא אם אתה כמו הקרן אורה, אם יש לך מצווה ללבוש, אלא אם אסור לך ללבוש. הוא טוען שלפי רבי ישמעאל גם אסור ללבוש בגד בלי ארבע כנפות. כך הוא טוען. הוא קודם כל הוא דוגל בעמדה שיש איסור ללבוש בגד לא מצויץ. אני אומר, גם אם יש איסור כזה, אפשר לנסח את האיסור בשתי צורות. צורה אחת היא שיש איסור ללבוש, צורה שנייה היא עוד יש מצווה להטיל ציצית, אז כל עוד שלא מקיים את המצווה תלבש את הבגד. יש דיון דומה על סוכה, אתם יודעים? מחלוקת גדולה מאוד בין האחרונים, האם בסוכה אסור לאכול מחוץ לסוכה, ככה כולם מדברים, נכון? אולי לא, אולי יש מצווה לאכול בסוכה, אז למה, מה כוונה אסור לאכול מחוץ לסוכה? למה אתה לא מקיים את המצווה? אבל זה לא שיש איסור, כן? כלומר, אם אני אומר, אסור לאכול, אני, דוגמה שפעם עסקנו פה, אסור לאכול בלי לברך. האם אסור לאכול בלי לברך, או האם יש מצווה לברך, ולכן, אל תאכל בלי לברך, כן? במובן? אז אפשר לנסח את זה בצורות שונות, אבל הקרן אורה לא רק אומר כמו, סליחה, השפת אמת לא רק מתנסח כמו הקרן אורה. האם יש מצווה ללבוש? אלא אם אסור ללבוש. לדעתו, אסור לדעת רבי ישמעאל גם כן ללבוש בגד של ארבע כנפות, אם הוא לא מצויץ בכל ארבע כנפות. ועדיין רבי ישמעאל אומר שאם היא תלת ציצית, אז זו ציצית, כן? אז אני חוזר לבקשה, תכנסו עד פעם הבאה לחשוב, אם אפשר לתת עכשיו הגדרות דקות שיגדירו את ההגדרה הזו. איפה מגיע? בעצם יש פה שני דינים, הבנתם? איך מגיע?
יש איסור, איסור...
אמרתי לך שהשפת אמת חושב שיש איסור, יש בזה מחלוקת, בזה דיון. אני מתחייב בלי נדר, אפשר דבר כזה, לנסות לעסוק בזה, להביא את הדיון, את הרעיון. אוקיי, בואו נראה ככה. אז בוא נשים הצידה כרגע את הניסוח המדויק, ומה שאני אומר זה ככה, משאלת הגמרא מהי בעיניו, מדייקים האחרונים, לא בעיניו שלכתחיל רבי ישמעאל אומר אל תעשה ארבע כנפות, זה הכוונה. גם רבי ישמעאל מודה שציציתי ארבע כנפות. אני רוצה להסביר גם מה הרעיון של ארבע, למה מכל הארבע? כי אם ההנחה היא שבגד תקני כך היה בזמנם, הוא יש לו ארבע כנפות, אז למה נדרוש שתעשה על כל הארבע? כי אז זה מקיף אותך, זה עוטף אותך. אם אתה עושה על אחד או שתיים, זה שוונץ כזה, הולך לאיבוד, כן? תחשוב לרגע היום שאנחנו עושים משהו לא כך הגיוני. ההיגיון הוא, למה אנחנו עושים את התלית ככה? שלא יעצבן, ולא יפריע, נכון? אבל מי מתלבש ככה? זה כמו איזה קייפ כזה, נכון? אבל יש שניים לפנים, שניים לאחור. תחשוב שהיה רק בשתי כנפות, לא היית רואה אותם בכלל, זה שהם קיימות. רגע שיש ארבע, זה עוטף אותך, זה נוכח, כן? אז רבי שמואל מודה שככה ציצית תקנית צריכה להיראות, כאילו הוא מודה בזה. אבל עדיין, אני חוזר, אני כרגע מציע ניסוח אחד, אני אנסה לעבוד יותר. שרבי שמואל אבל אומר שזה חפצה של ציצית אם יש רק על כנף אחת. גם זה ציצית. אז בוא נקרא את הגמרא. אוקיי, אומר את הגמרא. מאי בנה אמר רב יוסף, סדין בציצית איקה בנה. יש כאן רמיזה למקום הנוסף במשניות שמופיע ציצית. אם תעשו מה שאני עשיתי, תלכו לפרק תשוט, תכתבו ציצית. תראו איפה המשנה מדברת על ציצית. אז משנה אחת היא שארבע ציציות מעקבות, משנה שנייה היא התחלת והלבן, המשנה השלישית משנה בעדויות. מחלוקת בית שמאי ובית הלל על סדין בציצית. זה סוגיה שלמה בהמשך, בעזרת השם נלמד אותה, כן? מה הדיון שיש שם? כל נושא הכלאיים בציצית. אמרנו את זה כלל פעם קודמת, הציצית חייב להיות מצמר, בגלל שלא צובעים פשטן. אז תחלת חייב להיות צמר. אבל הבגדים שהיו באותו זמן, היו גם פשטן וגם צמר. כלומר, סדין וציצית, סדין עשוי מפשטן, ויש לו חוטי צמר. אז עכשיו, אומרת הגמרא, סדין וציצית, זה רמיזה למשנה השלישית שבה מופיע ציצית. כן, איקה בנאי, או איך איקה בנאי, אז ההסבר הוא פשוט. אדם שיש לו בגד עם פחות מארבע ציציות, וזה כליים, אין מותר לבוש, אם הוא לובש את הבגד הזה, אם הוא עובר על הלב של... כליים. אז נצטרך ללמוד את הסוגיה, ואז לחזור לפה. למה באמת מותר ללבוש? אם זה בונוי על עשת דוחה לא תעשה, אם זה בונוי על עשת דוחה לא תעשה, מה השאלה שאני צריך לשאול את עצמי? אם הוא מקיים את המצווה, כלומר, איך אז אני אגדיר? אני אגדיר ומה אני אומר? שאיקה ביניי הוא בגד שיש לו פחות מארבע כנפות עם ציציות, של סדין וציצית, איך אני אגדיר? שרבי ישמע, ממש מקיימים את המצווה. זה לא מתאים להגדרה שלפני רגע הבאתי לכם מי? הקרן אורה, אלא אם כן, מה נגיד בקרן אורה? שיש פה לכתחילה, כמו צריך לחפש דקויות, נכון? אבל אם נשתמש בהגדרה של החפצה, אז נגיד מאוד פשוט, משהו חפצה של ציצית, אז התורה לא אסרה בו כליים. אז אני אומר, זה נוכל לדבר, אבל אם הוא לא ציצית, אז יש בו איסור כליים. זה פי חכמים, זה לא ציצית, זה רק בשלוש כנפות. יש פה בעיית כליים. לעומת זאת, לפי רבי ישמעאל, אין בעיית כליים. אז אני אומר, ההגדרה המדויקת, נלמד סדין לציצית, אבל זאת הכוונה. כן, הלאה, בואו נראה הלאה. רב אברינה אמר, תלית בעלת חמש איקה בנאיו. כן, מה זה איקה בנאיו בעלת חמש? אז בואו נראה את פירוש רש"י. רש"י כותב שחתך מקרן האחת באלכסון, והבו בה שני קרניים. קודם כל, שימו לב את המציאות שרש"י כותב. רש"י לא אומר שעשו בגד מחומש, אלא עשו בגד כמו כל הבגדים, שהוא ארבע כנפות. ומה עשה בן אדם אחד? לקח מספריים וגזר את אחד מהכנפות, הוא פיצל אותם לשניים וכך נוצר חמש. יש פה כמובן חידוש מאוד גדול, כי מה אני רואה? שכנף לא חייב להיות 90 מעלות לפי רש"י. חידוש גדול מאוד. כי לקחו 90 מעלות וגזרו אותו באמצע, אז יצאו 45 מעלות, כן? באמת, דיקו את זה ברש"י הזה. אנחנו היום תמיד מקפידים שזה 90 מעלות, כן? אחרת זה לא כנף, כן? וממשיך רש"י ואומר, ותנה לקמן בהתחלת תלית בעלת חמש חייבת בציצית, ויליף מריבוי עד אשר תחסה בה. אז רש"י מביא לנו גמרא בהמשך, מה שהוא לא מביא זה גמרא בזבחים, שמביאה בזה מחלוקת, אז לא נראה היום, אבל לפעם הבאה, בסדר? ורש"י אומר, ברור שתלית של חמש חייב בציצית, אבל מה השאלה? השאלה היא, אילו מהכנפות חייבות בציצית. אומר רש"י ככה, תנקם אדם אמר מצווה אחת אין סבר ארבעה דווקא למצווה אחת, רבי רחמנה בעלת חמש, להטיל ארבע כנפותיה רבי, ולא להטיל לכנף חמישי, ומצווה ציצית בדלת כנפות, רבי ישמעאל אמר ארבעתן ארבע מצוות, כי רבי רחמנה בעלת חמש, נמי להטיל לכולי רבי, עד הכל חד מצווה בן פי נפשי. כמו רש"י אומר, שלדעת תנקמה, בגד שיש בו חמש, נטיל בארבע מהכנפות שלו, ולדעת רבי ישמעאל צריך להטיל בכל ה... בכל החמש. איפה זה בא? אז בוא ננסה לתת הגדרה, ננסה, כן? איזה הגדרה נציע? של את הנקמה זה דין בבגד. בגד, מה ההגדרה שלו שהוא מצויץ הבגד? ארבע כפות. גם הדוגמה של רשי שהוא גוזר, ביסודו של דבר, כמה באמת קצוות יש לבגד הזה, ביסודו של דבר. ארבע. רבי שמואל מה נאמר? שהדין הוא לא בבגד, אלא בכנף. כל מי שהוא מוגדר כנף של בגד, חייבים להטיל בו ציצית. זה נקרא ציצית. כל כנף. ולכן, אם יש חמש כנפות, שיהיה חמש. אני כבר אומר לכם שזה לא כך פשוט בגמרא בזבחים, ויש פה איזה קרן אור גדול, אז נשאיר את זה. אני רוצה פשוט לגייץ את הגמרא פה. מה?
הקבוצה שלי, אם הוא מצא את זה, השלוש מתוך ארבע, או כנף, צריך את זה למשמע. זה לא נשאיר.
עוד פעם, אנחנו קודם דיברנו, אתה צודק, קודם דיברנו על רבי ישמעאל על שלוש מתוך ארבע, ועכשיו אנחנו מדברים על חמש.
אם הניסוע שלו שכל קנה צריך, אז למה בשיטה יותר שלוש, אם זה לא דין בבגד, דין בקנה, אז למה שלוש יהיה
בזה? א', אני אמרתי קודם שהם האחרונים, אומרים, זה לא בסדר, אבל הם אומרים, זה עדיין מוגדר כציצית. כלומר, מה שמגדיר דבר כציצית זה אם הוא נמצא בקנף של בגד. זה מגדיר אותו כציצית. בסדר, בואו נמשיך, אנחנו מיד צריכים לסיים, אומרת הגמרא עוד, רבינה אמר דרבונה איקה בניו, זה בשבילך מוישי בזה נסיים, טוב, מה איקה בניו? דאמר רבונה יוצא בתלית שאינה מצויצת כלחתה בשבת, חייב חטאת. כן, מילה אחת על שבת, אם אדם יוצא בשבת עם בגד, הוא לא מטלטל, זה לא טלטול ללכת עם בגדים. לכן כל הוויזר שאדם לובש אותו, שהוא מוגדר הלכתית כבגד, הוא מותר בשבת גם במקום שאין עירוב. כובע, כיפה, משקפיים, אומרים, שעון, אם הוא תכשיט. כלומר, יש איזה דיונים במשניות בשבת. עכשיו, החוטים של הציצית, בואו עכשיו נחזור קצת ל... הם לא ממש חלק מהבגד, נכון? כל הרעיון הוא שאני... זוכרים, דיברנו פעם כל, צריך להרוג אותו, אני מוסיף אותו. אז האם בשבת מותר ללכת? אני מזין עכשיו טלטול. אז מה שרבונה אומר, אם אדם יוצא בשבת בתלית שאינה מוצצת כלחתה, עם ציצית פסולה, יש חוטים, שמנצים כאלה שיוצאים לו, וזה לא חפצה של ציצית. זה פסול. זה עשוי לא נכון. זה הוצאה בשבת. מה עם אדם שהולך עם בגד שיש לו שלוש כנפות מצויץ בשבת? אז מה חכמים יגידו? זה לא ציצית. אם זה לא ציצית, זה גם לא חלק מהבגד, אז מה זה? זה מסוי, אתה מטלטל את זה. נו, מה זאת, מה יגיד רבי ישמעאל? זה חפצה של ציצית גם כן, כי כל ציצית על כנף זה ציצית, זהו, טלטול. בסדר, אנחנו צריכים, נעצור כאן, אז מה נעשה פעם הבאה? אנחנו צריכים לחדד את ההגדרות, כולנו נעשה. בסדר, אני רוצה שנראה את הגמרא בזבחים, ואת הקרן אורה פה קצת, נראה מה זה הסיפור הזה של רבי ישמעאל וחכמים, ואז נגלוש לתוך המשך הפרק, נגמור אותו. אלה טוב.